מילים שמנסות לגעת, והפעם יש לנסות לחיות. תוכנית מיוחדת במלאת 20 שנה למותו של המשורר דן פגיס. משתתפים הסופרת עדה פגיס, הסופר והמתרגם שמעון זנבנק. כאן באולפן עורכת ומגישה ענת שרון בלייס.
היא פשוט מוציאה לך את התמונות של דן בנעוריו,
זה התינוק הזה, תראה איזה מבט חד יש לתינוק הזה. זה דן עם אמא ועם אבא שלו, עוד לפני ש... עם סבתא שלו, מחופש כטייס.
טעויות. את חושבת שאני מגיע סוף סוף, אבל אלה הם רק צעדים כבדים ראשונים של גשם. את חושבת שזהו צער חדש, אבל זהו רק קיר מסויד כמימים ימימה. זהו פיתוי מפותל, את חושבת, אבל זה רק נחש עשוי נייר משי. את חושבת שזו יריה בודדת, אבל רק רוח דרכה איזו דלת. את חושבת שזה אני, אבל זה רק אני.
המשורר דן פגיס כתב על הזיכרונות הקשים בדרכים עקיפות. לעתים בשיר שהיה משל או חידה שאינה מצפה לפתרון. אף פעם לא אמר בקול, הייתי שם, ניצלתי, עכשיו אני כאן, חי מחדש. פשוט כתב את שצריך היה. במילים שלו. מילים שתמיד היו תלויות על בלימת הדיבור הישיר, ויחד עם זאת יצרו דיבור ייחודי בנוף השירה העברית. עדינות, חוכמה, התבוננות עמוקה ואחרת, באנשים, בדברים, במילים, בעברית המתגלגלת בתוך ומחוץ להיסטוריה, בתוך ומחוץ לגוף. דן פגיס נולד ב-1930 בבוקובינה. היסטוריה קטנה שלו, בחרתי לקרוא מתוך דברים שרשם בסוף ימיו על אביו. מאז מותו לפני שנה, אבא מדבר עברית טובה יותר. הוא אומר לי, אני מודה, אפשר לטעון שהפקרתי אותך פעמיים. בשנת, מתי זה היה? 1934. תאר לך, כמעט לפני 50 שנה. עליתי ארצה ומיד מצאתי עבודה בתל אביב. הכנתי הכל לעלייה שלכם, שלך ושל אמא. פתאום היא מתה שם, ולא חזרתי מיד להביא אותך. אני אומר את זה עוד פעם, מפני שאתה נוטה לשכוח. זה היה פתאומי כל כך. סבתא, אמא של אמא, שלחה לי מברק לתל אביב, שלא רציתי להבין. והרי ממילא לא יכולתי לנסוע בן רגע. אז היו אוניות, לא מטוסים. גם כסף לא היה לי, כמובן. על כל פנים לא הרבה. נכון, כעבור 4 שנים, או 5, 1939, כשבאתי לביקור, גם אז השארתי אותך שם, אצל סבא וסבתא. הם אמרו לי, לאן תיקח את הילד? לחולות? למדבר? אף על פי שסיפרתי להם נפלאות על תל אביב, והיה מה לספר, הסכמתי להשאיר אותך איתם. עוד לא הייתי מוכן לך. מי ידע שתפרוץ מלחמת עולם וכך הלאה. ובכן, נתקעת שם במלחמת העולם. כן, גם בשואה. דן פגיס שרד את השואה ובסיומה עלה ארצה, התאחד עם אביו, אם כי לא חי עמו, אלא עבר לחיות בקיבוץ מרחביה. לימים היה לחוקר ספרות ימי הביניים, והוא פרסם 5 ספרי שירה בחייו, הספר האחרון ראה אור. לאחר מותו. יש לנסות לחיות. המשפט שאימץ מתוך שירו של המשורר הצרפתי פול ולרי, הוא המשפט הנכון לדמותו, לקולו השירי. יש לנסות לחיות. בתוכנית זו, במלאת 20 שנה למותו של המשורר דן פגיס, משתתפים אשתו, הסופרת עדה פגיס, וחברו, הסופר והמתרגם, שמעון זנבנק. לי קוראים ענת שרון בלייס.
דן הגיע פעם עם שיר קטן חדש שהוא התלבט עם לכלול אותו בספר שלו, וספר שהוא עמד להוציא אז, וזה הספר מוח, כן, אני חושב שזה הספר מוח, ושם השיר היה אפריל, שיר כזה. סגול שאין לו שם, סגול של אפריל, לדעות לא נשמע בהבל הטוב, לשוב על בלימה אל לב האזוב הסגול שבאתי ממנו, באיזה שם, באיזו נשימה. מה שאני זוכר הוא שהוא פחד, הוא פחד מן הסתימות של השיר, סתימות שנראית לנו כיום אחרי השירה שאנחנו מכירים כיום, נראית לנו ממש כמעט מצחיקה. זה לא שיר נורא סתום, אבל הייתה לו הרגשה איכשהו שהשיר נוגע בדברים שהם לא עוברים, הם לא נמסרים, הוא יותר מדי בלתי מוגדר בתמה שלו, וזה הדאיג אותו. הוא היה ממש במצוקה, ואני חושב שזה מצוקה, זו הייתה מצוקה שהיא מאוד משמעותית, מכיוון שהפחד הזה להיות בכפיפה אחת עם משהו שהוא אין לו שם, שהוא לא מוגדר, שאין לו קונטרולה עליו, והוא לא הכניס אותו לאיזו מסגרת קונספטואלית מסוימת, או מסגרת מחשבתית כלשהי, או אפילו רגשית, אבל הפחד הזה מפני מה שאין לו, שפורץ גבולות, שלא נכנס לתוך גדרות מסוימים של מחשבה, זה הפחיד אותו. ואני חושב שכאן גם יש בזה גם הגדרה של השירה שלו וגם גבולות של השירה שלו. אני חושב שההגדרה היא שזוהי שירה מאוד controlled, מאוד, זה לא שירה שפורצת, זה לא שירה שאיכשהו השראתית במובן המקובל.
אני מאוד אוהבת את השירים מהספר הראשון. זה הזמן שאז התאהבתי בו, בגלל השירים האלה. הם כל כך רומנטיים. זה נורא אהבתי. נראה אם אני עוד יודעת לקרוא את זה בכלל. קשתות התחנה כמורות כזרועותייך, תמיד פרידה. לילה ער ולבן, לילה חתום. באשן הבהול, בפלדה, הניסים נסתלקו ונסעו. באוויר האטום, קרוב כל כך, כבר אינני מגיע עדייך. בין האורות הנסים, אשא על כתפיי את אש התמית של ידייך. תחושת הניצול הייתה מאוד חזקה, ותחושת הקיום מאוד רעועה, יותר רעועה מהרבה אנשים שהכרתי. ועם זאת, אלה היו גם חומרי הכתיבה, לא רק תחושה אקזיסטנציאלית, אלא חומרים.
אתה הולך בתוך שעוני רחוב ישנים, ובתקתוק מסוכסך מאחר דמך, נכנע לסיבוב הלב. חיים שונים נעו על לוח פניך, ופעם בפעם אתה מצלצל, תקווה מקרית ונבוכה, שאין לה תיקון. לא עצרת, הוכרחת לראות. בהגדה שלך, שינה של שנים לא יחזה את עיניך. אתה היודע, אותות וספירות של אראי, חוזר כמתחיל בכל רגע. חוזר ער לעיר הנחפזת שכבר נהפכה, ושואל, אני הוא, האם עודני חי? ולא יאמינו לך. דן פגיס.
העיר שנולדתי בה, רדאוץ במחוז בוקובינה, פלטה אותי כשהייתי בן 10. בו ביום שכחה אותי כמו את המת, וגם אני שכחתי אותה. כך היה נוח לשנינו. אתמול, כעבור 40 שנה, שלחה לי מזכרת. כמו קרובה תרחנית הטובעת חיבה בזכות קשרי הדם. תצלום חדש קיבלתי ממנה, פורטרט החורף האחרון שלה. עגלה מכוסה הפריון ממתינה בחצר, הסוס מסב את ראשו ומביט בחיבה בישיש הנועל איזה שער. ובכן, לוויה. שני חברים עוד נותרו בחברה קדישה, הקברן והסוס. אבל הלוויה מפוארת. מסביב ברוח גדולה נדחקים אלפי פתיתי שלג. כל אחד ואחד כוכב בתבנית כבישית משלו. עדיין אותו דחף להיות מיוחד, עדיין אותן אשליות. הרי כל כוכבי השלג יש להם שלד אחיד, שישה קצוות. מגן דוד בעצם. בעוד רגע ימוגו כולם, יתמזגו, יהפכו לגושים, לסתם שלג. בתוכם עירי הסקנה הכינה קבר גם לי. אז לקח לי 50 שנה לכתוב את ה... מילים, העיר שנולדתי בה, רדאוץ במחוז בוקובינה, פעלתה אותי כשהייתי בן 10. ומה שנוגע לשירה, לספרות בכלל, אני גדלתי לסבא וסבתא מסיבות שונות, ושם הייתה ספרייה הגדולה שקראתי בה הרבה בגרמנית. בין היתה גם באנציקלופדיה הגדולה של הרבה כרכים, מיירס, קונברסציונס, לקסיקות, שבמקרה מצאתי פה בבית בלגיה, וכשעוד לא נעלו אותם מאחורי הזכוכית, כי בינתיים זה נעלו את הספרים לאחורי הזכוכית, הייתי מתענק פתאום ילדותי, פה בגבעת רם, חזרה אליי. אבל בשירה לא התעניינתי במיוחד, כמובן בסיפורים או גם בדברים ענייניים.
על איזה גיל אתה מדבר כשאתה...
אני מדבר עד גיל 11, כי ב-11, עוד לפני גיל 11, בעצם 10 או משהו, אני הוגליתי, נשלחתי למחנות, ועל זה אני כרגע לא רוצה לדבר, גם אין לנו זמן לזה. הקשר נקשר שוב עם עלייתי ארצה בסוף 46, ואז הייתי ב-47 הייתי בחברת נוער במרחביה. ולמזלי, במה ששייך לעברית או ללימוד עברית, היו לי שני מדריכים מצוינים שיכלו לקדם אותי. וכמעט מיד התחלתי... יחד עם לימוד העברית, עוד צעקו עליי חברים שאני אומר, איפה הניירים? ואמרו, אומרים ניירות. וכבר התחלתי לכתוב, אני יודע איך זה קרה. הרי לפני זה לא קראתי שירה, וכאן את הלשון לא ידעתי. ובכל זאת, משהו עורר אותי.
אז רק התחלתי, התחילו להסביר לי, כן, שלונסקי זה היה קשה, ואלתרמן היה קשה, אבל אני התקדמתי בכל זאת מהר, כשהגעתי לסמינר הקיבוצים כעבור שנה וחצי.
וזה סוף שנות ה-40, נכון?
זה היה כבר במלחמת השחרור, שחלק ממנה עבר עליי במרחביה, ופעם גם איתה מרחביה יצאתי לאזור הקרבות. אלה פרטים שאינם חשובים, כי אני ודאי לא שייך מבחינת השירה לדור מלחמת השחרור, אף על פי שגם מלחמת השחרור, אחר כך בספר גלגול חזרה, ואני זוכר שגורי אמר, תראו, אבל בכל זאת, אני הייתי מבולבל מדי, חדש מדי, ירוק לא ידעתי, אמינותי באופן כללי, אבל עוד לא חשתי, כן? בקושי יצאתי עוד ממלחמה אחת, כמו רבים אחרים מבחינה זאת. אבל בסמינר הקיבוצים כבר קראתי הרבה, וגם עודדו אותי להראות כמה מהדברים שלי ללאה גולדברג. ואז התקשרתי אליה, והיא אמרה לבוא ביום מסוים. היא נבהלה, היא אמרה, אבל זה רומן. אמרתי, לא, לא, פתחתי ונשרו. כמה פתקות, היא אמרה, שירים. טוב, זה, עכשיו יש לי אורחים, אנחנו נפגש בהרלינגר בקפה. והוא באתי אליה, לשם נפגשנו. אז כבר הייתי בסמינר הקיבוצים בתל אביב. והיא אמרה, תראה, אני לא מבינה מי אתה. פה יש בכל זאת גישה לשירה, אבל העברית, היא לא עברית, זה מלא שגיאות. מה הרקע שלך, מה שפת האם שלך, מה קראת עד עכשיו? אז אמרתי לה, אמרה, טוב, עכשיו אני מבינה, רילקה, גיאורגיה, טוב. העניין הוא שאין פה שירים טובים, חוץ משניים. אם אתה רוצה, אני מוכנה להמליץ בעל המשמח שידפיסו לך את שני השירים. ואני בתמימותי אמרתי, אם יש רק שניים, אז נחכה, מה, אני אתן את כל רכושי? וזה משום מה מצא חן ביניהם. אמרנו, אם כך, אם אתה לא כל כך ממהר לפרסם, אז בוא ניפגש בעוד כמה חודשים, אולי בינתיים עוד תכתוב משהו.
דפדוף באלבום. נועד לגדולות. הוא שוכב על בטנו ומוצץ ניחחו בבטחה. מרחבי הרצפה מחכים לו. הכל מטרה. אי אפשר להחתיא. וכבר הוא גדול, מצולם על רגליו ושוכח את אשר לא ילמד. לרגע אחד הוא נכנס לתמונת המחזור ומחייך למעלה, ליד המורים. ובינתיים, עם אישה או שתיים בחוף, עקבות חולפים בחול. ותוך כדי כך הוא כבר נח, מבוגר ומצהיב בתצלום מחשבות, יד למצח, ארבעים. עוד לפני שפטר, הוא ממשיך, זהיר, בפרוסדור אפלולי, כגנב. הוא מוצא בקצה את עצמו מחכה לו בריא. אור חזק מדי שנורת הבזק תופס את דמותו, ומחשיך את עדשות הזכוכית של עיניו.
הצילום הוא קיר טוב מאוד להשעין עליו את התחושה הזאת של של הנה איך מתוך התינוקות הגלגלים השמחים, המלאי פוטנציאל, יוצא איש, והאיש עצוב. וזאת הדואליות, זה המתח שמצמיח את השירה הזאת. זה שני הקצוות האלה.
יש בתמונות האלה איזה מפגש בין החד פעמי והמתמיד, העומד לנצח. זאת אומרת, כוחו של התסלום בזה שהוא מקפיא את הרגע, וההקפאה של הרגע פירושה עצירת הזמן איכשהו, איזה יכולת לגעת במשהו שהיה ואיננו עוד. זה נכון שהצילומים ממלאים תפקיד רציני, ויכול להיות שיש לזה קשר עם בכלל הבעייתיות של הזמנים שהופכת למשהו מאוד מרכזי בשירה שלו. אחרי שעון הצל, אפילו בשם הספר השני, אחרי שעון הצל, שהות מאוחרת, יש כבר איזה מין פרדוקס של שהות, זאת אומרת שכאילו יש זמן, התמהמהות כזאת, ויחד עם זה היא כבר איחרה את המועד, השהות הזאת, שהות מאוחרת. יש שהות, אבל היא מאוחרת. זאת אומרת, הפרדוקס של הזמן שאתה מצד אחד הדברים צומחים ומתפתחים רק בתוך הזמן, אבל מצד שני הזמן הוא גם מחלה אותם, כן? זה אותו כיוון שאיכשהו מאפשר פריחה ושקיעה בבת אחת. הדבר הזה בוודאי, שזה אחד הנושאים החוזרים בספרות בכלל, זה בוודאי השיג גם אותו.
זאת אמא שלו עם דן. זה שוב עם אמו. זה עם אמו. ילד קטן.
בחודש מותה.
היא עומדת בחלון, אישה צעירה בסלסול תמידי, אלגנטי, מהרהרת, מסתכלת החוצה. בתצלום החום. מבחוץ מסתכל בענן של אחר צהריים. בשנת 34, טושטש. לא בפוקוס. אבל נאמן לה תמיד. מבפנים מסתכל בעני, בן ארבע כמעט. עוצר את הכדור שלי. יוצא לאט מתוך התצלום ומזכין. מזכין בזהירות, בשקט, שלא להבהיל אותה.
יש לו שירים לאמו שמתה ממחלה זמן קצר לפני מלחמת העולם השנייה, והמפורסם שבהם עין לבן חיים. אחד השירים שמייצרים איזה סימביוזה מרתקת בין חיים, בין מישהו חי למת, בין ילד לאמו שכבר לא חיה. אחת המרתקות שיש, אני חושבת, בכלל בשירה העברית, דרך התבוננות שלו בתצלום. הוא לא פונה אליה, אלא הוא מדבר אליה, מגונן עליה, כאילו הפך להיות אבא שלה. דרך התבוננות בתצלום.
והיכולת להקפיא את הרגע, להקפיא את אותו רגע משנת 34, כשהדברים, למשל ענן של אחר הצהריים, שהוא הדבר בין החלוף ביותר שיש, מוקפא. כן, הענן, אפילו הענן מוקפא, והכדור באמצע מעופו נעצר, והאישה שאילו חיה, אילו הייתה בחיים, היא כבר הייתה אישה מבוגרת ואפילו זקנה, משתמרת לעולם בסלסול התמידי, כן, זה כאן כמובן אירוני במובן מסוים, הסלסול התמידי הזה שכל כך שייך לאותם שנים וכל כך שייך לאישה הצעירה הזאת, אבל כאן הוא באמת הפך לסלסול תמידי, הוא הוקפא בתצלום החום הזה, כן, תצלום חום, כמו שתצלום עם השנים מאותו זמן, והילד הזה, שבניגוד לאישה שלעולם לא תצא מן התמונה ולעולם תישאר בזיכרונו כאישה צעירה בסלסול תמידי, הילד עצמו יוצא מן התמונה, יוצא מן התצלום ומזכין בזהירות בשקט שלא להבהיל אותה. זה כל כך פגיס, כן? הזהירות והשקט הזה. זה כל כך תמצית של האישיות שלו. הוא היה האיש הזהיר ביותר, במגע מסע אנושי הוא היה זהיר ושקט, ושקוד כל הזמן לא להביל אותנו.
מילים שמנסות לגעת. 20 שנה למותו של המשורר דן פגיס. משתתפים הסופרת עדה פגיס, הסופר והמתרגם שמעון זנבנק.
בזמנו זה היה לי מאוד ברור שהמעבר שלו לפרוזה הוא חלק מן ההתקרבות בינינו. כי אני מאוד דחפתי אל הפתיחות ואל להיות אתה עצמך. ולא שאמרתי לו תכתוב ככה או תכתוב ככה, אבל בשיחות בינינו מאוד ביקשתי ממנו שיכתוב משהו בפרוזה, כי אז התאפשר לו להיות יותר, להגיד יותר דברים על עצמו. והוא תמיד היה פותר אותי במין טוב, טוב, פעם אולי, כן? עד שבסוף היינו במונית, נסענו מאחת הערים, והוא אמר לי, את יודעת, התחלתי לכתוב על אבא שלי. אז אמרתי, מה? אז הוא אמר, על זה שהוא היה מוכר גרביים לערביות, על עסקי אוויר שלו, בקיצור.
מתוך פרקי אבא.
חלום. זה אבא, לא? שלגים כבדים מכסים אותו לכל רוחב המיטה הזאת. אני יושב לידו, מתבונן בו. אני לבוש מעיל, וחייב כמובן בקריאה. ובכן זהו זה. אבל לא, הוא מושיט אל היד, הוא חי, שופע חיות. השלגים נעלמו, גופו עם השומות הגדולות הולך ותופח. אני שואל אותו בדאגה לבדוק את הדופק? והוא באי רצון, מה פתאום את הדופק? אדום מאוד, לוהט, הוא מתחיל לספר לי עניין ששכח לספר לי אתמול. על פקידים במשרדו, ישבטו, לא ישבטו, זה משעמם אותי. אבל כוונתו טובה ועל כן אני מעמיד פנים שאני מתעניין. ובכן ישבטו? על כך הוא מכיר לי טובה. הוא נורא נחמד אליי, ממש נורא. ואני כבר חשבתי שזהו. באמת, הוא עוד יוציא אותי מן הכלים, מן העולם, ובפרט כרגע, כשהוא משתתק, מצטמק, ניתק מן המיטה, צהוב וישר ויבש כקנה קש, ומרחף באוויר.
הסוף כעתיד. בעוד 7 שנים, בשנה העשירית למותך אבא, בשעה צלולה נדירה לחודש אב תל אביבי, נשב זה מול זה על המרפסת הקטנה. וכאילו היא משקיפה מגובה רב ולא רק מהקומה השלישית, תגולה לפנינו את העיר הגדולה, שמזמן תהיה זרה לנו ותמשוך מחרוזות רחוקות, אורות של ענבר. ואני אצטט לך שיר זר על בית גברות זר, שהוא גם קרוב לי, לא אתבייש ואצטט לפניך בפעם הראשונה דבר שיר. הרוח קמה, יש לנסות לחיות. אתה תקשיב בכובד ראש, כי אתה מכבד את זיכרוני, וגם בקצת עיתול, כי מה שייך. אבל השתיקה בינינו תהיה כהודיה. רוח ורוח נגדית יתערבו לעינינו, יקימו מערבולת קטנה של משחק. הבילונות מאחורינו יתמלאו, יהיו מפרסים רחבים, אבל רק למען המשחק. אנחנו לא נפליג לשום מקום, שהרי כבר הגענו, נכון? ואתה תניד ראשך לאות הסכמה. בית הגברות הזר, השיר הזר על בית הגברות הזר שפגיס מזכיר כאן, הוא שיר של המשורר הצרפתי ולרי, שנקרא במקור בית הגברות על הים. והמילים הרוח כמה יש לנסות לחיות מתוך השיר הזה. יש בבחירה במילים האלה, כאילו איזה תמצית הווייתו של פגיס. יש לנסות לחיות. אני חושב שכל חייו הם כאילו ניסיון אחד גדול לחיות, אחרי שהוא עבר דברים שכמעט עשו את החיים לבלתי אפשריים. והיכולת לומר את הדברים האלה לאב, האב שמתייחס אליהם בהרבה כבוד, מכיוון שמדובר כאן בבנו, אבל בקצת איתול, כי מה פתאום, כן? מה זה שייך בכלל? אבל היכולת לומר את זה לאב, זה דבר חדש אצל פגיס, כן? כל הפנייה הזאת לאב בקטעים האחרונים האלה, הם דבר חדש, והוא תכנן לכתוב ספר עליו. הקטע הזה שמאוד מאוד נגע לליבי כשקיבלתי את כתב היד של השירים האחרונים מאשתו של דן, מאדה, ועמדתי לערוך אותם לקובץ בשם שירים אחרונים, הקטע המסוים הזה נגע לליבי משום מה באופן מיוחד, וביקשתי מאדה שתיתן לי לשמור אצלי את הדף הזה. ובדף הזה כתוב בגרמנית, מעל לקטע, כתוב שם עדיין מתוק מדי. עדיין מתוק מדי אומר שכנראה היו נוסחים קודמים לקטע הזה. אולי זה היה נוסח שני, אולי זה היה נוסח שלישי. הוא עדיין הרגיש על כל פנים שיש איזה מין סנטימנטליות, זה רגשנות יתרה כאן, שהפריע לו, הוא כתב את זה בסימן שאלה, עדיין מתוק מדי, איזו הרגשה שאולי, אני לא יודע מה בדיוק, כמירת הלב שלו בקשר עם האב, בקשר המחודש הזה עם האב, היא כזאת שכל נגיעה בה כנראה מעוררת בו רגשות כל כך עזים, שהוא מקשר אותם אולי עם רגשנות, עם יותר מדי, אבל כמובן, הקטע כשלעצמו הוא מאוד מאוד נוגע ללב, ולא נראה לי סנטימנטלי בכלל.
אבל הוא קצת השתחרר פה בפרקי אבא.
הוא השתחרר, כן, הוא בהחלט השתחרר. זה דבר שלא מצוי בשירתו הקודמת, זאת אומרת, הפנייה היא שירה לאב, ועצם כמובן הצורה של שירה בפרוזה היא צורה חדשה, בשירתו המאוחרת, שגם כן מצביעה על איזה יכולת להשתחרר מצורות שירה קבועות מראש, ולתת יותר ביטוי לדחפים יותר ספונטניים.
אנחנו מדברים באמת על לקראת מותו, שהוא באמת כתב שירה בפרוזה, ויש שם איזה פתאום איזה שחרור ואומץ. השיחה הזאת שמתקיימת בשירה עם אב, השיחה מאוד גלויה, למשורר שגם דיברת בהתחלה על הזהירות והשליטה הזאת שהוא נוקט, ואתה כתבת בספר שלך, בממואר שלך, אבות ואחים, אתה מצטט משוררת אחרת, משוררת רוסיה מרינה צוויטייבה, שכתבה פעם לרילקה, המשורר הוא מי שמתגבר על החיים. שזה אפשר לומר על שירתו של פגיס.
בהחלט, וכשהוא אומר, כשהוא מצטט את ולרי, הרוח כמה יש לנסות לחיות, הוא אומר אותו דבר עצמו, שצריך לנסות להתגבר על החיים, זאת אומרת, לנסות לחיות, לנסות לעשות את המעשה הקשה הזה שנקרא חיים. הדבר הזה מלווה אותו כל חייו, אני חושב ש המבצע של החיים נהיה קשה מאוד אחרי שעוברים מה שהוא עבר. הדבר הזה מלווה אותו בשירתו כל הזמן, והוא מוצא דרכים שונות ותחבולות שונות כדי להתגבר על החיים, כאילו, להתגבר על אותם על אותו זעם, על אותו, על אותה תוקפנות נוראה אולי שמצטברת אצל אדם שעבר מה שהוא עבר. והוא עושה את זה על ידי איזושהי התרחקות מן העני וממצבור הזיכרונות הקשים של העני, הוא עושה את זה על ידי א' בספרו הראשון, שעון הצל, על ידי פנייה לעולם, כמו שהאימג'יסטים בתחילת המאה ה-20 ניסו להגיב נגד המרכזיות של העני ברומנטיקה, על ידי הסתכלות בדברים, הסתכלות באימאז'ים. ואחר כך, בספרים היותר מאוחרים, משהות מאוחרת ואילך, בעיקר במוח, הוא נצמד אל הקונטרולה של החשיבה, של המחשבה, של השנינות, של הפרדוקס, כמשהו שמציל אותו מן הכובד הנורא הזה של הביטוי העצמי, כן? ובשיר פואטיקה קטנה, במידה מסוימת, הוא נותן לזה ביטוי כשהוא אומר כך, מותר לך לכתוב הכל, למשל ש וש, מותר לך בכל האותיות שתמצא, בכל התגים שתצמיח להן. כדאי שתבדוק כמובן אם הכל קולך והידיים ידיך. אם כן, קלה את קולך, אסוף ידיך ושמע בכל הדף הריק. השיר הזה, הפואטיקה הקטנה הזאת, נדמה לי שהיא גם כן פואטיקה של הסתלקות מן הקול שלך, מן האני, מן הסובייקט, הסתלקות מקולך, הסתלקות מן הידיים שהם ידיך, ידי עשיו, ובחירה בדף הריק, בחירה בעין במידה מסוימת, עין עם א', כן, בחירה במשהו שמעבר לכל ניסיון אנושי, ונדמה לי שצריך כאן להבחין בין הבחירה בדף הריק בשירה המודרנית בעקבות מלארמה והצרפתים הסימבוליסטים שרצו להבקיע אל מעבר ללשון, אל איזה שתיקה טרנסדנטית. צריך להבחין בין זה ובין הדף הריק אצל פאגיס, שהוא ההימנעות מן הביטוי העצמי. לא כל כך השתיקה שמעבר לדברים, כמו השתיקה מפני אי היכולת לומר את הדברים.
זה לא איזה מקום של חיפוש צורה אומנותית טהורה.
כן, זה לא כל כך עניין של חיפוש צורה אומנותית טהורה, כמו שאת אומרת, אלא יותר פחד מפני ביטוי העני.
זה שיר שיצא לי לראות שבאמת בשיעורים של כתיבה יצירתית, או סדנאות שירה, משוררים צעירים נותנים להם את השיר הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, תבחנו האם הידיים שלכם, הכל שלכם, mm-hmm. ומה זה הדף הריק, זה כבר נתון לפרשנות. Mm-hmm. ופאגיס, אתה אומר, אבל אצלו הדף הריק היה משהו באמת מאוד, הנפש הפאגיסית, ההתמודדות הזאת.
הדף הריק הוא הבריחה מן הנפש הפאגיסית. הוא לא הנפש הפאגיסית, אלא הוא הבריחה מפני הקול שלך, מפני הידיים שלך, הבריחה מפני כל אותו אני שהוא בלתי נסבר.
הכחשה. שמעתי ברדיו שהיום מלאו כך וכך שנים לפרעות הקטנות, כפי שקראו להן אחר כך. לא זכרתי את היובל המיוחד הזה, וגם עכשיו קשה לי לראות אותו בחדות. כמו הדוד ההוא, שהיה קצר ראייה מאוד, הקיפו אותו ברחוב ותלשו לו את המשקפיים מהאב, והוא שואל בעיניים בוהות, אבל למה? הרי הם לא יתאימו לכם. וזה היה כל כך משעשע, שנתנו לו לגשש עד סוף החומה לפני שלקחו אותו. כמובן, אין כאן שום השפעה. מה שאני אוהבת בשיר הזה, ומה שאהבנו שנינו תמיד, מלבד החוש לפרודיה שהיה משותף לשנינו, היה החוש להיסטוריה. וכאן שמעתי ברדיו שהיום מלאו כך וכך שנים לפרעות הקטנות. מה זה פרעות קטנות? זה שום דבר מבחינה היסטורית. אבל מרוב פרעות שהיו, הוא נתן איזה שם, שם בדיוני. כלומר, כפי שקראו להן אחר כך, הצצה לתוך ההיסטוריה היהודית. ואחר כך תמונות הדוד, תמונת הדוד הזה שתלשו לו את המשקפיים, ואיך הוא מסיט את זה מן העניין הטרגי ולכיוון קומי, טרגי קומי. למה לכם? כן? הרי הם לא יתאימו לכם. כן? כאילו שהתעללו באנשים רק כדי לזכות במשקפיים שלהם, כן? אז אהבתי מאוד את השיר הזה, והוא מאוד מקשר בינינו, כי שנינו נסענו את ההיסטוריה היהודית בדורות האחרונים מאוד בחדות. מאוד זה היה חלק מעולמנו. זה לא מה שכל אדם ברחוב חושב על השואה, על ההשמדה ועל ההתעללות וזה. זה גם תחושת המיותרות הזאת, תחושת להיות אדם מיותר באשר אתה יהודי. להיות אדם לא במקום מפני שאתה יהודי. וזה היה כוח חזק, גם אם אתה לא חי את זה ביום יום. בתודעה של דן ושלי, זה היה מאוד חזק.
העניין הזה של ההתגייסות לחברה באמת הבעיה הזאת, להתגייסות לדברים הבוערים, אפשר לומר, ועד לשירה מגויסת פוליטית ממש, הבעיה הזאת ליפתה אותי תמיד. באמת, בספר הזה החדש, מילים נרדפות, כל המדור הראשון הוא במידה זו אחרת מגויס. השיר הראשון, תרגילים בעברית שימושית, כבר הכותרת שלו רוצה לפחות להעיד על, על, על השיר שהוא נתון בתוך המציאות, ויש פה כבר מעבר לסתירה, הייתי אומר, אלא איזושהי נקיטת עמדה שהיא לפעמים קרובה לייאוש, אבל כשקראתי את השיר הזה פעמיים לפני קהל, הם צחקו, מפני שזה מנוסה. אז כלומר, הם תפסו את זה כשיר משעשע, ואוי לאותו, אוי לאותו הומור, זה הומור שחור.
תרגילים בעברית שימושית. אחת. שלום, שלום. בעברית יש עבר ועתיד, אבל אין הווה, רק בינוני. עכשיו נעבור למשפט. 2. ארץ אוכלת יושביה. אוהביה אוכלים את אוהביה. הפוך את הכל לעתיד. 3. ארצות זבות חלב ודבש. זה חיווי. אם תראה אותם, מסור להם דש. זה ציווי. ועכשיו משפט שאלה. מחדש. 4. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אמור מה כאן משפט עיקרי ומה תפל של תנאי. 5. ברכות ודברי נימוסין. בוקר טוב, ערב טוב, שנה טובה, מזל טוב, בקרוב אצלכם, לעולם לא מאוחר. סליחה, האם זה המקום? תבוא מחר. 6. חיבור קצר. יצאנו לטייל בסביבה. בתעלמין בצד שמאל, בתעלמין בצד ימין. איפה טעינו? תודה רבה. 7. סיכון. של מי אתה ילד? של אבא, הזר השני משמאל. 8. דייק בלשונך. אל תאמר, זה היה לחינם. אתה כבר שילמת. אמור, לשווא. 9. שמות נרדפים. בושת, בושה וחרפה. ביזיון, כלימה. קלון, כיכלון. כלס, כלסה. דיראון, שמצה. נעצה. דופי, אוי לאוזניים שכך שומעות. גנות, גנאי. גינוי, ניבול. נבלות, זולות. התבזות, זלזול. זילותה, ושתתבייש לך. 10. עתר לשונך בניבים. אל תהי מתוק בנבלעוך. אין הבשר מבאיש אלא מתוכו. הבר ראש לשואלים ולא זנב לאריות. הכל הולך אחר הראש. כאן קבור הכלב. הגעת, דע מה שתדרוש. האם נאה דרשת? השלום לך? הרצחת וגם ירשת? 11. ועכשיו עוד תרגיל קטן לסיום. שתי מילים בו. ובכן יפה בהבדל בין שתי המילים. שלום, שלום.
טעויות. את חושבת שאני מגיע סוף סוף, אבל אלה הם רק צעדים כבדים ראשונים של גשם. את חושבת שזהו צער חדש, אבל זהו רק קיר מסויד, כי מימים ימימה. זהו פיתוי מפותל, את חושבת, אבל זה רק נחש עשוי נייר משי. את חושבת שזו יריעה בודדת, אבל רק רוח תרקה איזו דלת. את חושבת שזה אני, אבל זה רק אני.
זאת תמונה נחמדה. התאומים שלנו, וזאת הדודה של דן, זאת אני וזה דן, תמונה משפחתית כזו. זו התמונה הראשונה שלנו. לי זה לגמרי ברור שזה איזה מבט שנובע מן הקרבה אל המוות. זאת אומרת, זה תיעוד החיים. הוא היה מצלם או מתבונן בתצלומים כחלק מן התיעוד של החיים, תוך כמי ששרט וכמי שמתכונן למוות. בכלל הצילום עניין אותו כמלאכה, כאומנות, אבל בעיקר לנציח. לנציח את הרגעים החולפים. אף פעם זה לא היה עניין של אגירת תמונות שיהיה מה להראות או שקופיות, להזמין חברים עם פיצוחים, אלא זה תמיד היה, כמו שאמרת, לחפש את המשמעות ברגעים האלה. אם הייתה.
ההתקנה. את מסכת המוות מתקינים מנגטיב של הפנים. עם צאת הנשמה אתה עוטף את הפנים בחומר רך ומקלף לאט. כך תקבל גומה גדולה ובה במקום האף חור, במקום הערובות גבשושיות. אתה יוצק תמיסה של גבס פנימה, ממתין שתתקרש, מפריד, מסיר, בפוזיטיב חוזר האף לבלוט, הרובות לשקוע. עכשיו אתה נוטל את פני הגבס ומכסה בהם את בשר פניך וחי.
אני החלטתי לא להיות סנטימנטלית. אני החלטתי לקראת סוף חיי להתקשח קצת. להתקשח.
להסתכל בצילומים
זה? זה סנטימנטליות. זה לתת מוצא לגעגועים ולמחשבות נוגות על החיים. אבל לא רוצה.
דברים. אחרי קיץ ארוך של שתיקה, בא הבוקר המנושב הזה. עכשיו שוב אוכל לדבר. אני פותח את החלון, ומיד רוח אוחזת בי, חוטפת את דבריי מפי, כי מימים ימימה. אבל בבוקר הזה אני מתעקש ועומד על כל דבריי, עד אחד. אני חוזר בי רק ממה ששתקתי. האזנתם לתוכנית מילים שמנסות לגעת, שהוקדשה למשורר דן פגיס במלאת 20 שנה למותו. השתתפו הסופרת עדה פגיס, הסופר והמתרגם שמעון זנבנק. בתוכנית שולבו קטעים מתוך רעיון שנערך עם דן פגיס על ידי אילנה צוקרמן. תודה לאורי בן שאול ולזיו יונתן. כאן באולפן ערכה והגישה ענת שרון בלייס.